הדקות הנמצאות, וכמובן עברתי על הפסקים שרשמתם, זה יצא ממש רבע 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 רבע, דיונים, מעשי, אישות, מקורות, אז מה שמתבקש כמובן שיהיה איזשהו שילוב. בואו נראה. קודם כל, הגדרה, מה זאת יצירה? ודרך ההגדרה, מה זאת יצירה בכלל, אז נגיע להגדרה, מה זאת יצירה יהודית. אומר הרב, רוחנו, כלומר, הרוח של עם ישראל, איננו ירא מפני הזמנים. שאר העמים יראים, כי הם נשחקים עם הזמן. אבל הרוח שלנו, למה הם נשחקים עם הזמן? כי הם טבעיים, כמו כל דבר בטבע. אבל עם ישראל, רוחנו, איננו יורה בפני הזמנים, כי הוא יוצר את הזמנים, הוא מטביע עליהם את צורתו. מה שקורה לאורך ההיסטוריה, שהעולם הולך ומתאים לחיים של עם ישראל, לרוח של עם ישראל. כוח היצירה שלנו מטביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי. זאת אומרת, מה זה יצירה? יצירה היא חיבור בין העולם המופשט לעולם המוחשי. כי כל יצירה מתחילה ממשהו מופשט, מרגש, מרצון, מההבנה, שמבטאים אותה בביטוי מוחשי, אם בצלילים ואם בתנועות של הגוף, בריקוד, ואם בשמן על בד, בציור או בכתיבה של מילים שמבטאות את אותו רגש או רעיון או רצון. אבל תמיד תמיד כל סוגי היצירה זה חיבור בין העולם המופשט הפנימי הרוחני לבין עולם החושים שלנו. אז זאת ההגדרה של יצירה, חיבור המופשט והמוחשי. אז מה זאת, כלומר, רוח וחומר. אז מה זאת יצירה של עם ישראל? יצירה של עם ישראל היא היכולת להטביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי. שכל מה שתגדל ההתפתחות, יגדל כישרון היצירה והצד האומנותי הנפלא הנותן חיים לעולם. הנה שוב ההגדרה מה זה יצירה. בהגלימו, כלומר, הוא נותן גולם, צורה, את כל העליוניות שבמחשבה ושאיפה, כלומר בהכרה וברצון, בפעולות מעשיות מוחשות ומוגלמות, שבהן הוא מחיה אותה, כלומר הוא נותן חיות לעליוניות שבמחשבה ובשאיפה, הוא הופך אותה מנשמה מופשטת למשהו שנותן חיים, שמחיה מציאות ומשליטה במציאות. עכשיו, הרבה בנות ביקשו מקורות שהם מעשיים. אז הנה, זה דוגמה, נראה לי. מה שאני אומר עכשיו, זה מקור שהוא מאוד מעשי, כי הוא נותן קריטריון. הרמב״ם מדבר בפירוש לפרקי אבות, הוא מדבר על הדיבור. אבל יצירה, כל יצירה, היא סוג של תקשורת. כלומר, יצירה היא גם דיבור. כי אם מישהו יוצר יצירה, אבל הוא האדם היחיד בעולם שחושב שזאת יצירה, אז זאת לא יצירה. כי זה משהו שהוא בינו לבין עצמו. יצירה זה תקשורת. מישהו אחר צריך להבין מה עשיתי פה. אז אפשר ללמוד מסוגי הדיבור על סוגי יצירה. אומר הרמב״ם, ואני אומר שהדיבור יחלק לפי חיוב התורה לחמישה חלקים. א', מצווה בו. כלומר, יש דיבור שהוא מצווה. ב. נזהר ממנו. כלומר, אסור. יש דיבור שהוא עבירה. ג. נמאס. נמאס, זאת אומרת, מאוס. מאוס, זה עוד מעט נראה את הפירוט של כל החמישה, אבל מאוס זה מה שנקרא כשר אבל מסריח. ד', אהוב, כלומר, השם אוהב דיבור כזה. לא ממש מצווה, אבל השם אוהב אותו. היי, מותר. זאת אומרת, ניטרלי. החלק הראשון הוא המצווה בו, והוא קריאת התורה ולימודה. וזוהי מצוות עשה מחויבת, שנאמר ודיברת בם. או עוד דוגמה, והגדת לבנך. כלומר, יכולה להיות יצירה שהיא ממש תורה. הופעה של תורה בצורה אומנותית. החלק השני הוא הדיבור הנאסר ונזהר ממנו, מה שאנחנו מוזהרים עליו. כעדות שקר, לדבר שקר, מרחילות, והכללה. זה מה? לא, לא. כל כללה, זה שם השם, מקלל אבי ואמו, מות יומת. וכן נבלו את הפה ולשון הרע, שזה איסור ממש. עדות שקר זה סילוף של המציאות. דוגמה מהתיאטרון הישראלי, לפני כמה שנים, כבר כמה עשרות שנים, היה מחזה על חנה סנש, ובמחזה, המחזאי כתב ככה את המחזה, שהיא בגדה בחברים שלה, הסגירה אותם לנאצים, ובגללה הרגו אותם. אז המשפחה של חנה סנש הגישה תביעה לדין על הוצאת דיבה, שיסרו להעלות את המחזה הזה. כמו אותה, אתה משמיץ אותה, לא היה ולא נברא, הייתה גיבורה גדולה, עינו אותה והיא לא סיפרה, אבל הוא אמר, יש חופש האומנות, זה יותר מעניין ככה, אז אני כתבתי ככה. מה פסק בית הדין, בית המשפט הישראלי? כמובן, זכותו. מי שרוצה...
אבל זה פגיעה גם בזכויות שלך.
לא. מי שרוצה ללמוד היסטוריה, למד היסטוריה. אומנות זה אומנות. היא לא קשורה... היא לא אמורה לספר מה היה. מה? נכון. אבל זה יצירה אומנותית עליה. זה שרוב מוחלט של הקהל לא יתרח לבדוק בבית, והיא בטוח שמה שמציגים לו זה מה שהיה, וזה ישמיץ אותה, זה יכפיש את השם שלה בעיניו, בעיה שלה. טוב, זה עד כאן בית המשפט הישראלי, אנחנו תורה, להבדיל. אז ברור שעשו. וגם כללה, כלומר סתם השמצה. כי אמרנו שיצירה היא תקשורת, יצירה היא סוג של דיבור. רק יש דיבור, מה? כי אמרנו, אם אדם יוצר יצירה, הוא היחיד בעולם שחושב שזאת יצירה, זאת לא יצירה. כי אמנות היא שפה, היא תקשורת בין אנשים, בדיוק כמו דיבור. אז לכן אמרתי שאפשר ללמוד מסוגי הדיבור על סוגי היצירה. אז יש יצירה שהיא מצווה, ממש. כי היא אומרת תכנים של תורה, היא מלמדת תורה, רק לא בשפה תורנית, אלא בשפת היצירה. יש יצירה שהיא אסורה ממש, אסורה מדאורייתא. כמו ניבול פה. מה זה משנה אם אומרים אותו או מציירים אותו? לפי ההלכה, כן. כשאלה מה זה מועיל, עכשיו עוד מעט נראה.
אם מישהו מצייר ציור הבית שלו,
לא, זה ביטוי עצמי. זה ביטוי שלו. אבל אם זה, אבל אומנות זה מושג חברתי. יש הבדל בין ביטוי לבין אומנות.
מה הגדרים
של נדמה לי שבמסילת ישרים, בפרק י' א', הנקיות, אז הוא כותב, זה מה שמעורר יצר. מה זאת אומרת? פורנוגרפיה. לכתוב, צייר, אסור. למרות שמה עבירה פה? כאילו, איפה כתוב בתורה שאסור? אז כתוב, הרמח"ל מביא את ה... וואו. ולא יהיה בכלל ערוות דבר, אז חז"ל דורשים ערוות דיבור. שיש דיבור שהוא איסור עריות. אי אפשר להגיד את זה סך הכל מילים. כי בוודאי שזה פועל. פועל על הגוף, פועל על הנפש. אז כל יצירה אומנותית שהיא כזאת, אז היא אסורה מדאורייתא. זה לא, לא יפה, איך, לא מתאים לנו, אסור מדאורייתא. בלשון הרע, נכון, זה אמת, אבל מזיק. אחרת זה הוצאת שם רע, שזה הרבה יותר גרוע. כלומר, כל דבר של ביזוי. ומה?
כן.
אז לכן צריך לבחון. בדרך כלל אומנות היא לא אמת או שקר. היא לא עוסקת, היא לא מתארת אירועים היסטוריים. היא מתארת רגשות. אז ברגשות אין אמת ושקר. אבל יש כן, גם ברגשות. יש רגשות חיוביים מבחינת קדושה, יש רגשות שליליים. צריך לבחון. כי מה שבטוח זה שאסור להיות פסיבי. לבוא ופשוט להתרשם. כי מנסים לחנך אותם באומנות. האומן מנסה לחלוק ולהפיץ את השקפת העולם שלו. אז אם זה לא ממש תורה, אז זה להיות ממש לא תורה. כבר ממש ההפך מהתורה. אני צריך לשים לב. טוב, החלק השלישי. הוא הדיבור הנמאס. אשר אין בו תועלת לאדם בנפשו, זאת אומרת, הוא לא בונה שום דבר חיובי, אבל מצד שני, אבל גם לא עבירה ולא מרי. למשל, כרוב סיפור ההמון ומה שהערה ומה שהיה ומה עם מנהגי פלוני, מלך פלוני להיכלו, כמו שיש לפעמים בעיתונים, הצצה לווילה של... כאילו אחד מגדולי האומה, איזה דוגמנית או שחקן כדורגל נשגב כזה, כאילו שסתם מסקרן לראות. לא, זה מאוס. מה? ברור, זה מצווה. עוד מעט נראה. אם זה לא, זה בין המצווה לבין האהוב. עוד מעט נגיע. למה, מה הבעיה בזה? או, ואיך הייתה סיבת מות פלוני? לא, לרכילות יש הגדרה הלכתית. הגדרה הלכתית של רכילות, הוא אמר עליך ככה. נגיד, לשון הרע זה להגיד ראובן טיפש, רכילות זה להגיד ראובן אמר שאתה טיפש. לא, לא, זה לא רכילות. לא, לא, הלכתית זה לא רכילות. זה לא אומר שמותר לשמוע את זה. כי זה לא להיות לשון הרע. אם זה מצער אותם באיזושהי צורה. יכול להיות שזה משמח אותם, שדשים בהם, השם שלהם מוזכר. כמו שאמר מי שאמר, תכתוב להם מה שאתה רוצה, העיקר תייץ את השם שלי נכון. אז מישהו ברמה הזאת, אז בסדר, מגיע לו. אבל לא מגיע לנו, לא מגיע לציבור להתעסק בכאלה שטויות. בקיצור זה מאוס, לא אסור, מאוס. ואיך הייתה סיבת מות פלוני, שאין בזה שום תועלת. או איך התאשר פלוני, ואלו קוראים אותם החכמים שיחה בטלה. בטלה הכוונה היא לא פרודוקטיבית, היא לא נושאת פרי, היא לא בונה כלום, היא לא מוסיפה טוב לעולם. והחסידים השתדלו בעצמם להניח זה חלק מן הדיבור. החלק הרביעי הוא הנאהב. כל מיני דברים שהם סתם. מוזיקת מעליות. סתם. להעביר את הזמן. החלק הרביעי הוא הנאהב. והוא הדיבור בשבח המעלות השכליות או מעלות המידות ובגנות הפחיתויות משני המינים יחד. כלומר, אם יש משהו טוב, משהו שרוצים לשתף את הציבור, שרוצים להפיץ אותו כדי שידבקו בטוב הזה, אז מתארים אותו בצורה יפה. או מידות טובות. למשל, סיפורי צדיקים. זה לא מצווה, זה לא לימוד תורה. זה מעורר רצון לטוב. אז זה דיבור נאהב, שהשם אוהב אותו. וכמובן, זה לא כל האומנות היא איזה יופי ואיזה צדיקים. גם בגנות הפחיתויות, יש גם אומנות מחאה. נגד מידות רעות. נגד טיפשות. מה המטרה? להעיר הנפש. מה זאת אומרת להעיר נפש? הנפש שלנו לפעמים רדומה. אדם ישן חי? כן, לא מת. אבל אפשר להכיר את החוכמה שלו, את האישיות שלו, שהוא ישן? לא. זאת אומרת, הוא חי, אבל המיטב שבו לא נוכח. הנפש שלנו חיה, אבל לפעמים רדומה. ואחד הדברים שעוזרים להעיר אותה זה דברים כאלה. סיפורים ושירים. לא, אם יש לזה מטרה חיובית, השאלה, בוא נגיד, הפושעים לא נראה להתרשמו מזה. זה לא ממש יועיל. אבל אם המטרה היא לעורר את החברה, נגיד, לא להשתיק דברים, אז יכול להיות שיש לזה מטרה חיובית. רק פה צריך גם הפרופורציות בין הצורך הזה לבין יש אנשים שאתם עובדים להתעסק בזה כי זה צהור. כי עובדה שבעניין פריצות לבתים, שזה גם תופעה מאוד נפוצה, אין כל כך הרבה שיח ואומנות. ובתקשורת פחות מפרטים פרטי פרטים מה בדיוק עשה הפורץ. אז איך עושים את זה? בסיפורים. בשירים. זו אומנות. הנה, פה מפורש. שזה לא רק דיבור. ולמונעם מן הפחיתויות, בדרכים מהם בעצמם, למשל, אומרת הגמרא, כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות של עבודה זרה. בסיעת ישרים, אתם לומדות? הגעתם לפרק ה'? ליצנות, למדתם? נורא והיום. נכון? כמו חומר נפץ. בית של כמה טונות, מספיק 20 קילו חומר נפץ למוטט את כל הבית. ככה ליצנות, כמה מילים, נגיד, שומעים שעה, שיעור של רב נגד לשון הרע. ואז באמת זה מעורר את הנפש, לא דבר לשון הרע וכמה זה רע, ואז אחרי זה יוצאים ומישהו אומר משהו, מישהו אומר, נייתן דבר לשון הרע, בום, כל האפקט של השיעור נהרס. והוא לא אמר כלום, הוא לא הוכיח שהשיעור טועה, שכן יפה לדבר לשון הרע, רק איזה שהוא גמר את זה בנימה מלגלגת, פתאום זה מרחיק. מדהים. איך רוע יכול לתפוס בכלום. זה ליצנות. ליצנות זה לא הומור. יש הבדל מהותי בין הומור לבין ליצנות. הנה גם, אפרופו סוגים של אומנות, ומה כדאי לקרוא ומה לא, או לראות ולשמוע. הומור הוא כלי. אז כמו כל כלי, הוא לא טוב ולא רע. כמו עת. אפשר לכתוב בו דברי תורה, ואז העת הוא כלי לדברי תורה. אפשר לכתוב בו לשון הרע, ואז העת הוא כלי לדבר עבירה. אבל העת של עצמו לא חיובי, לא שלילי, הוא כלי. אותו דבר, הומור הוא כלי. באמצעות הומור אפשר לרפא אנשים, ואפשר לבזות אנשים, להשפיל אנשים. אבל זה לא שההומור טוב או רע, תלוי בהקשר. ליצנות היא רעה במהותה. כי ליצנות זה לא הומור, ליצנות זאת גישה לחיים. מה שנקראת היום, ציניות. שום דבר לא באמת חשוב. הכל בכאילו, הכל סתם. ולא יעזור לנחמד את זה עם הרבה א' אם זה סתם. השם לא ברא שום דבר סתם. אין שום סתם בעולם כלל. אז כשמסתכלים לדברים בצורה חיצונית, מלגלגת, בעין רעה, זה רע. מה? לא שומע.
מה כן
טובה? או, זהו. עכשיו, מה הבעיה המהותית בליצנות? שלכל דבר יש פנים. נכון, ליצנות זה בוז. וכתוב בבוא רשע בא גם בוז. לבוז זה תכונה מרושעת. כתוב שזה זד, זד יהיר איש לצון, כתוב במשלי. שזה שיתוף של זדון וגאווה, לצחוק על מישהו. כי לכל דבר יש פנימיות. נכון? אל תהי בז לכל דבר, ואל תהי מפליג לכל אדם. יש לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום, לכל דבר יש פנימיות. אנחנו מכבדים כל דבר, כי יש בו פנימיות. ציניות, ליצנות, מלא שהסידור הפוך. ליצנות, ציניות, זה להסתכל על החוץ ולא על הפנים. והחוץ הרבה פעמים הוא מגוחך. אז מביטים את הצד החיצוני המגוחך, ו... זה בדיוק ראיתי ב... בעלון בעבר ובאמונה של השבת. הרב אביניר דיבר, כתב משהו על תקשורת. הוביל דוגמה שפעם היה איזה עיתונאי בבית של ראש הממשלה, פתח את במטבח, נכנס למטבח, פתח את הפח, היה שם העכביש, צילם, היה למחרת צילום ענק של העכביש, זה מה שרואים בבית של ראש הממשלה. כאילו, זה כל מה שיש בבית של ראש הממשלה, העכביש בפח, כאילו. אולי יש עוד כמה דברים חשובים יותר, אבל לא, מבחינת הסנסציה והרייטינג. אז זה ליצנות. עבודה זרה, מה זה עבודה זרה? מה זה פסל? גוף בלי נשמה, חוץ בלי פנים. אז ליצנות על זה עבודה זרה מותרת. למה? כי זאת האמת. כלומר, להגיד על משהו שהוא ריק, שהוא ריק, מותר. מותר לזלזל בזלזול. וכן לשבח החשובים ולאנשים כאלה ולהודות מעלותיהם כדי שיתבו מנהגיהם ביני בני אדם וילכו בדרכיהם ולגנות הרעים בפחיתויותיהם כדי שיתגנו פעולתם וזכרם ביני בני אדם ויתרחקו מהם ולא יתנהגו הם כמנהגיהם. פעולה ראשונה של אברהם אבינו שאוהב את כל הבריות, אבל פעולה האמונית הראשונה שלו הייתה לנפץ פסלים. אפשר להסתכל על זה בתור מיצג מחאה כזה, מיצג של אומנות. זה שקר, זה כמו סמים, אנשים מתמכרים לזה ועושה להם רע. אז הנה, אני שובר את זה ותראו שלא כלום לא קרה. החלק החמישי הוא המותר. והוא, עכשיו, לא טוב, לא, זה ניטרלי. והוא, למשל, הדיבור במה שמיוחד לבני אדם, בסחורתו, כמו שמאפיין בני אדם מסוימים, בסחורתו, פרנסתו, מאכליו, משתיו, ולבושו. זאת אומרת, אני יודע מה, להחליף מתכונים, או איפה משיגים את הבד הזה, ושאר מה שצריך לו. והוא מותר, אין אהבה בו ולא מיוס. אבל אם ירצה, ידבר בו מה שירצה, ואם ירצה, לא ידבר. ובזה החלק, ישובח האדם שימאה את הדברים בו. והזהירו אנשי המוסר מהרבות בו דברים. אבל האסור והנמאס, אין צריך לעזרה ולא למצווה, שראו לשתוק מנה לגמרי, אבל המצווה בו והאהוב, אילו היה האדם יכול לדבר בו כל ימיו, היה טוב. טוב, זה למדתם, נכון? למדתם הקדמה לשיר השירים. טוב, זה רק נקרא בקיצור, כי זה גם משלים קצת את ההגדרה של אומנות שלמדנו קודם. אמרנו, מה ההגדרה של אומנות? לבטא תוכן מופשט פנימי בכלים מוחשיים. אז אומר הרב, בכל זמן שחסר גם סרטוט אחד, כלומר ולו סרטוט אחד, הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציאו. אבל חובה, כוונה, זה הייעוד שלה. מובן הדבר שרק את אותם האוצרות שבהיפתחם מבשמים את אוויר המציאות, טוב ויפה לפתוח מכל בדיבור ובדיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא כל העולם כולו בסמים. מה הכוונה נתמלא כל העולם סמים? מה ההבדל בין חדר מבוסם לחדר לא מבוסם? חדר מבוסם יותר נעים להיות בו. אז כל דיבור של הקדוש ברוך הוא הופך את העולם ליותר נעים. אמנם, אותם הדברים הגנוזים שקבורתם היא באורם, להם מתוקנת היתד של הזננו לחפור ולחסות. חלק מהציוד של חייל זה לדעת שיש דברים, שיש פסולת בחיים, בעולם, שצריך להסתיר. ואוי לו למי שמשתמש ביתדו, שזה אומר כלי הבאה שלו, לפעולה. זה יכול להיות עת, זה יכול להיות, אמרנו, לכחול, מצלמה, לפעולה הופכית, למען הרבות באשה. דוגמה, זעזועי הנפש שמצד רגשי האהבה הטבעית, שנותנת חלק גדול במציאות, במוסר ובחיים, הם ראויים להתפרש על ידי הספרות בכל הצדדים שבאים ממוציא אל הפועל את הגנוזות, אבל בשמירה היותר מעולה, מנטייה לצד השיכרון שיש באלה הרגשות, שמהפך אותה מטהרה טבעית לטומאה מנובלת. זאת אומרת, אהבה שבין איש לאישה היא דבר קדוש ונשגב, כל כך קדוש ונשגב שלא ראוי לדבר עליו. זה לא נושא לשיחה. זה פנימי. זה גם לא נושא ליצירה, כי זה פנימי. זה קדוש. לא, זה יצירה לקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שהיא משתמשת במשל הכי מדויק. וזה באמת פנימי. אז זה לא המון. זה בשיר השירים, זה קצת במדרש. מה? אפילו... פיוטים של גדולי ישראל, שנכתבו באמת בטהרה. זה לא נועד לגרות יצרים. זה נועד להגיד כמה שהם אוהב אותנו. ולכן גם, זה, ראיתי אחד ממקובלי הדור האחרון, הרב רפאל משה לוריה כתב, למה רוב התורה מדברת על שכר ועונש, ומעט מאוד כתוב בתורה שהשם אוהב אותנו, וכמה אנחנו אוהבים אותו. אז הוא אומר, כי אהבה זה משהו פנימי, לא מדברים עליו הרבה. קצת, יש קצת רמזים. גם כל שיר השירים זה רמזים, עדינים. אבל לכן כתוב שחז"ל אומרים שמי ש... מלחין פסוק משיר השירים ושר אותו בבתי מרזח, בבתי משתה, אז התורה חוגרת שק ואומרת, אסוני בניך ככינור שמנגנים בו לצים. זה בדיוק ליצנות. כן, זה לא נושא זה לא נושא לרבים. קוראים לו הרב רפאל משה לוריה, חיבר סדרי ספרים בשם בית גנזל. כן, יש דברים שהמקום שלהם הוא רק במקום שלהם, ואם זה לא במקום שלהם אז זה לא יפה. למשל זוגות, זה כתוב בהלכה, שאיש ואשתו גם כשמותרים שלא נוגעים אחד בשני ברחוב, ברור שזה לא יפה, נכון? וגם בפרופיל בוואטסאפ לא יפה, תמונות בחדר איכות, צריכות להישאר בחדר איכות. למה כל העולם צריך לראות את זה? כל העולם שיקש. לאיפה? עוד. טוב, זה יותר, אולי נדלג על ארבע. גם הזמן קצר. קבל רגנת המחה, סגבנו, תארנו, נורא. אומר הרב, הפנים הנשמתי של כנסת ישראל הרי הוא מיוחד בגדולת קדושתו. ואם החיצוניות מסתירה עד שפאר הקודש איננו נראה, הנה הרינה הקדושה, הבעת הקדושה בשפה ברורה, בנעימה ונגינה מוזיקלית, זה רינת המחה. רננה זה לא שירה. שירה זה גם יכול להיות משהו מופשט, פנימי, רוח שירית. רינה זה מוזיקה, זה זמרה. חודרת היא ומחשפת, חושפת את היופי הטהור הפנימי, ומתגלה תכונתה הקדושה של נשמת האומה, השרויה בתוכיותו של כל היחיד ויחיד מיחידי בניה, בכליל גווני אורותיה המזהירים. אמנם, אפילו ביצירה של קודש, יש אתגר מבחינה רוחנית. אמנם, שני אתגרים. יש שההבטאה החיצונית, היוצאת בכוח, כלומר זה דורש אנרגיה, גורמת שאחרי ההתאמצות אשר הראתה ופזרה את חילה להופיע מלפנים ולחוץ לקרני אורה, תחוש חלישות שוב לפנימיותה. זאת אומרת, עצם ההשקעה בחוץ עלולה להחליש את הפנים. לפעמים האיך בא על חשבון המה. לפעמים רואים כל מיני כאלה, כותרת לשיעור בליל שבועות, משה קיבל תורה מסיני, האומנם? כל מיני כאלה. כדי להפוך את זה למגניב, למושך, אז זה בא על חשבון התוכן. מה למה? כי זה עושה איזושהי זילות, איזושהי, זה עלול להיות, כמובן, לא כל כותרת היא רעה, אבל לפעמים כדי שהכותרת תהיה מושכת, אז בסוף מציגים משהו פנימי בצורה כזאת, כיפה אדומה בבית מדרשו של רש"י, איכסה. בין הארי להארי פוטר. לא, זה לא מחבר, זה מחבר למשהו זול, זאת אומרת למשהו קטן. זה הורס את, זה מחבר, זה מנגיש את החיצוניות שבתורה לחיצוניות של האדם. שכל המטרה היא שהמקום הכי פנימי בתוכנו ידבק בתורה בגיל ובירדה, במקום, במשהו של קודש, של חרדת קודש, שהיא מאוד מאוד משמחת כי היא קדושה, ולא משהו מגניב עם מקורות יהודיים. כן, קרובים, קרובים, כן, אבל לא זולים. כי לפעמים זה גבול דק. כמו שרוקדים פסוקים של תהילים במוזיקה טרנס, זה לא מקדש את הטרנס, זה מוריד את התהילים. כי זה ברור שזה לא מתאים. טוב, זהו חיסרון אחד, שהרינה, כלומר ההוצאה אל הפועל, הביטוי, תוכל לגרום עם כל מה שמקדשת ומעלה בשעתה את שלהבת הקודש הפנימית. ועוד, כאשר מהיות ועל ידי צהלת הרינה הכוחות החיוניים מתעוררים, ואז מה קורה? ויוכלו גם הכוחות הבלתי זקים ותאורים להיות נלווים ומתעוררים עמהם. תראו בהערה 2. אומר הרב, כשאדם אוכל, שותה, עושה כל צורך גופני, או ברובד הנפשי, מתרגש באיזו התרגשות נפשית שיש בה עונג נפשי, אז מה קורה? מתעוררים בו כוחותיו, כלומר כל דבר שהוא מרגש, הוא מציף כוחות. הוא מנחיח אותם. הווליום עולה. הווליום של מה? כל עוד אנחנו לא זקים ותאורים לגמרי, הכל עולה. גם הטוב שבנו, וגם הפחות טוב שבנו. לכן, זה לא אסור, אבל זה אתגר. כי צריך לשים לב. הרבה פעמים, אדם עלול לפגוע באחרים, בטעות, שהכי טוב לו. כי הוא כזה מלא אנרגיות והכל טוב, וזה תוכיח למישהו, לא נורא נכון, כאילו, רגע, אולי כן נורא, ואתה לא שם את הלב, כי אתה מרוב שאתה באורות עכשיו. כי מה שקורה, כשמשהו מתעורר, כוחות מתעוררים באדם, אז מתעוררים כל הכוחות. מתעוררים בו כוחותיו, לא לפי מידת הצדק, השכל, הצדק והיושר לבדם, כי אם כפי אותה המידה שהטבע הפשוט, אפילו כאן זה, גם ככה זה היה מאתגר, אבל פה הרב מוסיף בסוגריים, וגם המקולקל מכבר, על ידי מעשים בכירים בלתי הגונים, שלו ושל כללות האדם, מושכת אותה. אז לכן, מה שנכתב ברוח הקודש, כמו שיר השירים או מדרשי חז"ל, אז בסדר, יש לזה את המקום של זה ואת המינון של זה, וגם לזה ניגשים בהרבה יראה. אומר הרב, נחזור למעלה, על זה אנו צריכים למידתה של היראה העליונה. זאת אומרת, ברגע שיש רינת, אז זה נגמר בנורא. המגבלת את הכוחות, כלומר, מצמצמת, מדייקת. שמה המטרה של הדיוק הזה? לא להקטין ולחסום, אלא הוא מטהרת את הרוח מכל סיגים. כיוון שיש ברוח שלנו עדיין סיגים, אז כשהם מבטאים את עצמנו, צריך לדעת שאנחנו לקחת אחריות, שאנחנו מבטאים רק דברים טובים ולא את הסיגים שבתוכנו, כי אותם אין עניין להפיץ לעולם. ואז, כיוון שיש בזה צד של גבורה, של צמצום, ותכונת הגבורה שבה מוסיפה אומץ נסתר פנימי להוסיף סיגוב וגבורת הוד למעמקי כל נשמה. כי הרבה פעמים, כשיש יצירת אומנות, למה אומנות מסוכנת? כי היא מרגשת. מה קורה כשאנחנו מתרגשים? אנחנו נפתחים לקבל בלי סינון. זה מגיע ישר מהנפש של היוצר לעומק הנפש שלנו. ואז כבר אחרי מעשה, להתחיל לדייק, להגיד, כן, התרגשתי, זה היה מגניב, אבל זה בעייתי, הוא כבר חיוור לעומת העוצמה של מה שקרה לנו כבר, כי זה כבר קרה לנו. זה כמו להגיד, טוב, אני אתחיל לראות את הסרט, ואם נראה שזה נהיה לא צנוע, אני אפסיק. יופי. איך גיל לי שזה לא צנוע? כי ראית משהו שלא צריכה לראות. והמשהו הזה הלך לישון, כי אחרי זה סגרת את הסרט. ועל זה אנו מתפללים עלינו ועל כל ישראל. קבל רינת עמך. ומה שנוגע לכוח הנשאב, כלומר שמתבטא על ידי הבאה המתגברת, או הכוח הנשאב כמובן שנחלש, ומה שנוגע ליחס של יתר הכוחות המתעוררים בצדדים החיצוניים, שרק קדושת היראה הפנימית היא התרופה המיוחדת לזה, אומרים שלכך, אמרנו, יש צד אחד שפשוט מוציא החוצה, אז החשבון הרוממות הפנימית, ויש צד אחד שיכול שזה לא מדויק לגמרי. אז כנגד אומרים סגבנו, שזה שיא הרוממות, וטהרנו, שיא הטהרה. צריך להתעקש על אומנות, גם ליצור וגם לצרוך אומנות כזאת, שהיא לא מנמיכה ולא משטיחה. ואין בדברים לא יפים. כי יש גם שירים כאלה, שדווקא אומנים כאילו מסורתיים או ברוח יהודית וזה, אבל רואים שזה משהו, לא, זה על התורה, לא שמת לב, כאילו. אופס. טוב, שאלה? מי שרוצה לשאול, נאמר, נוסיף. לא, ברגע שנכנסנו וראינו, קלטנו, התרגשנו. לא, אבל מראש לבדוק שבאמת זה מתאים. וזה מתאים לא בעיניים של הממליץ או הממליצה, אלא בעיניים שלנו. כי יש אין סוף דברים כאלה. ותחשבי, איך אדם גדול, איך אדם רוחני, איך רב, איך רבנית, היו מתייחסים לזה. באמת תקחי את היחס. נגיד, היה לך לא נעים אם היו רואים אותך רואה את זה? אם, טוב, נדבר על זה, בעזרת השם. מתי השיעור האחרון שלנו? סליחה אם אני מפריע להדחיק. חץ תמוז? אה. לא, יכול להיות ששבוע האחרון יהיה חזרות, סיפורים. טוב, תבררו, בסדר?
בבקשה.
לא, שלושה ברוטו, שניים נטו כנראה. טוב, שאלה גם מתי השבוע חזר. קיצור. אז אחד הדברים שנלמד בשיעור האחרון, זה כשיש ספקות כאלה, אז תשאלי את עצמך, נגיד שיום ערב יום הכיפורים, מה אני חושבת על זה? נגיד שאני עכשיו בכותל, מה אני חושבת על זה? נגיד שהרב שלי עומד לידי, מה אני חושבת על זה? אז מה שלא היית עושה בנוכחות רבנית, אז לא בטוח שגם לבד זה נכון. מה? לא, ברור, אז השאלה למה? בסדר, יש דברים שמותר, אין בעיה. בסדר, אז צריך לבדוק. אז הדברים האלה צריכים להיות במינון מאוד, כאילו לקחת מאוד אחריות, שזה יישאר בגבול. טוב, בשורות טובות.